יש מי שיש לו אינטרס מאוד מאוד ברור לשמר את המאבק הזה בין הקבוצות. צריך להבין שיש מי שגוזר את הקופון על המאבק בכל הזמן שאנחנו מתעסקים, ימין ושמאל, ימין ושמאל, גונבים אותנו מאחורה. זה לפעמים כל כך מתסכל אותי, השיח הזה של הביבי לא ביבי, שוב, בלי קשר עכשיו לדעות פוליטיות, כי בסוף אתם לא מבינים שכל המגרש הוא מעוות והוא מוטה לטובת האלפיון העליון ולטובת חברות הענק.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את עורך דין לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99.
גיא, אנחנו כותבים כל כך הרבה על הלוביסטים, היועצים האסטרטגיים, היחצנים... ועדיין המופע די מביך שהיה לפרופסור ארדון רובינשטיין בשבוע שעבר, הנשיא לשעבר של האגודה הישראלית לסוכרת, אני מודה שהוא הצליח להמם אותי, בואו נשמע קצת ממנו.
האם יש לך קשר עסקי לחברות יצרניות של משקאות ממותקים
לא, לא.
או ליבואניות?
לא.
שום קשר, שום מחקר לא מומן,
לא.
ואתה לא מקבל שום שכר, שום דבר.
שום דבר.
בסדר.
מי כן אתה מצפוי לקבל?
אז למה אתה רשום תחת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים?
אני כתבתי חוות דעת.
ממי אתה אמור לקבל שכר?
מהתעשייה?
אז זה מה ששאלתי.
אמרתי שכן.
לא, אמרת שלא, אדון.
לא, אמרתי שאין לי שום קשר עסקי.
מה זה קשר עסקי?
זה לא קשר עסקי?
סליחה, אני מופיע כאן.
בתשלום? מטעם מי?
מה?
שנייה, שקט.
לא חשבנו שיש לך...
שנייה.
מטעם החברה למשקאות.
תודה רבה, עכשיו תדבר.
כן, למעשה הסיבה היחידה שארדון נאלץ בסופו של דבר להגיד שהוא בעצם מומחה בתשלום של קוקה קולה, היא שרחל גור מלובי 99, שמובילה את המאבק נגד הסוכר בוועדת הכספים של הכנסת, התפרצה לדיון, ודרשה מהפרופסור להגיד את מי הוא מייצג. ואז הוא אמר, החברה המרכזית, שזאת כמובן החברה של משפחת ורטהיים, השולטת גם בקוקה קולה, גם בערוץ 12, וגם שותפה בבנק המזרחי. ומה את חושבת, ענת? הקטע המדהים הזה שרץ ברשתות של הפרופסור שודר בערב במהדורה המרכזית של ערוץ 12, במהדורת החדשות של ישראל?
האמת שאני מודה שלא עקבתי אחרי הסיפור בחדשות 12, הוא רץ מאוד חזק ברשתות, אבל לפי השאלה שלך אני יכולה להעריך שהתשובה היא לא. הסיפור הזה מתחבר כמובן לאורחת המיוחדת שלנו היום, היא קוראת לעצמה לוביסטית, אבל היא לוביסטית מסוג אחר לחלוטין, לוביסטית של הציבור, והשאלה היא האם באמת יש דבר כזה, גיא?
אני אתן למאזינים להתרשם, ואשמור את דעתי לסיום הפודקאסט. אני עוקב אחרי לובי 99 מאז שהוא קם לפני כשש שנים, וזאת אחת התופעות הכי מפתיעות שהראו בישראל בשנים האחרונות. אבל תשימי לב ענת, לא תמצאי כמעט אזכורים של האורחת שלנו ושל הלובי, בכלי התקשורת המרכזיים בישראל. לא בידיעות וויינט וכלכליסט, כמעט אפס. מעט מאוד בערוץ 12, ערוץ 13 אולי קצת יותר. ישראל היום כמעט כלום. השאלה היא האם זה מקרי, האם לובי 99 ולינור דויטש זה נון סטורי, או שיש כאן משהו אחר. מיד ננסה להבין את זה.
אבל לפני שמתחילים עוד משהו קטן, למרות שאנחנו לא מכירות, לא נפגשנו מעולם, יש לי קשר ללינור, אמא שלה שסיפרתי עליה כאן בפודקאסט, הייתה המחנכת שלי בכיתה י' י' ב', היא הייתה מורה מאוד דעתנית, כזאת שלא לוקחת שבועים ולא עושה חשבון, ובתור תלמידה אהבתי אותה מאוד, ולכן כל פעם ששמעתי את השם של לינור, ככה זה עורר בי איזשהו חיוך. אני בהחלט יכולה להבין את הרקע שממנו היא צמחה.
אז נדבר עם לינור על הרקע שלה, על המוטיבציה שלה ועל הנכונות להסתכן. ננסה להבין מה בדיוק התפקיד של לובי 99, כיצד עובד המודל, וגם מי הם האויבים שלו. פרסומת אחת ונתחיל.
אוהבים לשלם לבנק עמלות גבוהות? שמחים לתת לו להלוות את הכסף שלכם מלקוחות אחרים בריבית גבוהה ולשלם לכם ריבית אפסית? מרוצים שהבנק שלכם משלם משכורות גבוהות לבחירים ונותן אשראי זול לטייקונים שלא כל כך אוהבים להחזיר? אם זה המצב, אז אין לכם סיבה להכיר את אופק, אגודת האשראי שבה אנחנו הבעלים של הכסף שלנו. כן, גם את? גם אתה, אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל. וכבונוס, נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתם מחכים? אופק, הוגן יותר מבנק, משתלם יותר מבנק. אופק, שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי. הצטרפו לאופק ותהיו שותפים כבר עכשיו למהפכה.
שלום לינור, איזה כיף שאת פה.
איזה כיף להיות פה, תודה שהזמנתם.
אז מה חשבת על המופע של פרופסור רובינשטיין?
זה שזה היה מצולם, וזה היה נקודה מאוד מאוד בדיון בפרופיל גבוה, אז זה באמת מאוד תופס את הלב, תשומת הלב התקשורתית, הציבורית, אבל בואי, אני אוכל להגיד לך, כמי שאני עובדת כבר בסביבות הכנסת כ-13 שנה, חוסר גילוי נאות קורה מדי יום, מה שקרה, מה שמאוד שימח אותי, שזה כן הייתה דוגמה ומופת לאיך החוק שאנחנו במו ידינו תיקנו, בעצם השפיע, כי עצם העובדה שהפרופסור היה מחויב להגיד, לרשום בפרוטוקול את מי הוא מייצג, ולהציר על כך, להירשם כלוביסט ולהגיד מי הלקוח שלו, זה תיקון חוק שאני כתבתי במו ידיי, והעברנו, יזמנו והעברנו אותו ב-2015 עם חבר הכנסת דוד ביטן, כשהוא רק נכנס לתפקיד בתור יו"ר ועדת הכנסת, כי עד אותו רגע בעצם לוביסטים לא היו מחויבים בכלל להירשם בפרוטוקול, בטח לא לרשום את מי הם מייצגים, זה היה תיקון שלהעביר אותו היה מאוד לא פשוט, יצר שנאה אדירה כלפי אישית בקרב הלוביסטים, ברמה שאת יודעת, זה נורא מצחיק, כי אני בכנסת המון שנים, ואנשים שאני מכירה המון שנים, ופשוט תפסיקו להגיד לי שלום במסדרון, ברמה של, כמו בסרטים האמריקאים, בתיכון האמריקאי, שאת באה ומתיישבת לשולחון, בזנון החלבי, בשולחן ארוך, ואני מתיישבת עם המגש, וכולם קמים. עכשיו, זה נשמע נורא מצחיק, אבל לעבור את זה ברמה האישית, זה מאוד מאוד לא נעים, אבל זה תיקון חוק שאני עד היום מאוד מאוד גאה בו, זה רק סעיף אחד מתוך 12 שתוקנו שם, כמו למשל, חובת צינון נלחק של שנה לפני שהוא הופך להיות לוביסט, וחצי שנה לעוזר פרלמנטרי לפני שהוא הופך להיות לוביסט. ואיסור להיכנס לממ"מ, שזה מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ולייעוץ המשפטי, כל מיני דברים שפעם היו הדבר הרגיל, המקומות הרגילים של הלוביסטים.
ככה זה עבד.
ככה זה עבד, בדיוק. ועצם העובדה שהצלחנו לשנות את זה, ושאנחנו רואים עד עכשיו את הפירות, מבחינתי, זה באמת רגע של גאווה, זה מאוד מאוד משמח. וגם אני גאה שמי שבאמת התעקשה שם על הגילוי הנאות, זה מנהל תחום הממשלה של הלובי, רחל גור, שמייצג אותנו בנושא הזה. והנה הוכחה, כמה זה חשוב שיש לובי ציבורי.
לפני שבאמת נצלול לכל מה שאתם עושים, בואי ככה נלך צעד אחורה. אנחנו יודעים היטב מה זה לוביסט, זה אדם שחברה גדולה, זה יכול להיות מונופול או גוף אחר, משלם לו כסף, הרבה כסף, כדי שיתה את החוקים והרגולציה לטובת האינטרסים שלו. אני מדייקת?
לחלוטין.
אבל מה זה לובי ציבורי? איך קמה בוקר אחד בחורה ומודיעה שהיא מייצגת את הציבור, ומי בכלל נתן לך מנדט?
אז אני אסביר. בעצם ב-2015 פנה אליי בחור בשם יאיה פינק, שהוא באמת חשב על הרעיון, הוא אמר, מה אם היה לובי שעושה אותו דבר שמו שעושים הלוביסטים המסחריים לטובת בעלי האון, והחברות הגדולות, וקבוצות האינטרס, לטובת מי שבאמת, הציבור הרחב שאין לו ממון לשלם ללוביסטים, ואיננו מיוצג, הציבור המבוזר. ואז הוא פנה אליי, ואמר לי, בואי תהיה הלוביסט הציבורית הראשונה, אנחנו נבנה את זה ביחד, וזה היה אז באותו, באמת, יוזמה די, לא רוצה לומר הזויה, אבל כן, כאילו מאוד מופרכת, זה היה כאילו ללכת על רעיון של, יודעת, זה היה רעיון
היית אז עורך הדין צעירה
יחסית. כן, נכון, הייתי עורך הדין. אני התחלתי ב-2009, סיימתי התמחות, ואז עברתי, הצלחתי להגיע להיות עוזרת פרלמנטרית בכנסת, אז הייתי 3 שנים בכנסת כעוזרת פרלמנטרית, ואחר כך עברתי להיות היועצת המשפטית של התאחדות האיכרים בישראל. שלנו זה מצחיק, כי שם אנחנו היה לנו לוביסטים, אז ככה יצא לי לראות גם מהצד השני איך מתחילים לוביסטים בדיוק. ואז ב-2015 זה באמת היה בא לי טוב, בדיוק הייתי בחופשת לידה עם ביתי הבכורה, וזה שינוי שמאוד רציתי לעשות, משהו שמאוד רציתי לעשות, מאוד עניין אותי. ויצאנו לדרך, הרעיון היה שיהיה ייצוג גם לציבור הרחב, לגברת כהן מחדרה ולנתי מאילת, שבדרך כלל קולם אינו מובא לשולחן מקבלי ההחלטות. כי פעם אחרי פעם, מי שנמצא בכנסת, מי שנמצא בממשלה, מי שנמצא להשמיע את הכל, זה תמיד מי שהאינטרס הכלכלי שלו נפגע, שזה בהכרח יהיה התאגיד הגדול, בעל ההון, או איזושהי קבוצת אינטרס.
ומי שיש לו כסף.
בדיוק, ויש לו את הכסף לשלם על הייצוג הזה, כי בסוף אין מה לעשות, הגישה למקבלי ההחלטות, בין אם זה במשרד הממשלה, בין אם זה בכנסת, היא מצריכה קשרים, אוקיי? כי תחשבי שכל נבחר ציבור מקבל מאות פניות ציבור ביום, מאות מיילים ביום. לא לכולם יש את הטלפון
שלך. צריך לתעדף.
צריך לתעדף, למי אתה מטפל קודם, למי אתה פונה, למי אתה עונה, עם מי אתה נפגש, הלו"ז שלך הוא בסוף מוגבל. ומי שיש את הקשר האישי, זה קודם לכל, זה אגב עניין אנושי, כאילו זה לא מיוחד רק לתחום הלובי, זה באופן כללי, דעת, אנשים הולכים ללמוד.
ברור, הכל אישי.
בדיוק, הכל אישי, זה דעת, אנשים הולכים ללמוד ב-Best Business School בארצות הברית, כדי בשביל נטוורקינג, שאחר כך את יכולה לפנות לכל אחד, כדי שאחר כך את יכול בשביל העבודה הבאה שלך או בשביל הקריירה. אז הקשרים האישיים מאוד חשובים, ולכן אגב, שאת מסתכלת על מי הם באמת הלוביסטים, זה לרוב אנשים שהם לשעברים, ח"כים לשעבר, שרים לשעבר, פקידים בכירים לשעבר, עוזרים פרלמנטריים לשעבר, יוצא שרים לשעבר, אנשים שהיו בתוך המערכת, ויש להם גם את הידע שהם מכירים מה אפשר וצריך לעשות, וגם את הקשרים, שזה הדבר הכי חשוב, שמרימים טלפון, או דופקים בדלת של, של לשכה של ח"כ, או מרימים טלפון לשר, וסוגרים את הפגישה. וזה דבר שאין לו תחליף, ולאדם הפשוט, הרגיל, מן השורה, אין מי שיעשה את זה.
מי מממן אותך בעצם?
וזה היופי של הלובי הציבורי, אני חושבת שזה מעל הכל, מה שמאפיין אותנו, זה העובדה שאנחנו ב-100% מימון המונים. זה אומר שאנחנו כשהתחלנו, יצאנו לדרך, יצאנו, היה לנו פיילוט, היה לנו כסף מהדסטארט לארבעה חודשים, כסף הסתיים תוך ארבעה חודשים, והיינו צריכים להחליט איך אנחנו ממשיכים. והבעיה שאם את מקבלת כסף מתרומות גדולות, גם אם זה מקרנות, רוצים, כולם רוצים להשפיע לך על האג'נדה, להגיד מה תעשי, מה לא תעשי, ואנחנו רוצינו לייצג אך ורק את הציבור הרחב. ולכן עשינו משהו שהיה אז מהפכני לזמנו, ופנינו לציבור הרחב, דרך רשות החברתיות, בחוגי בית, בהרצאות, ואמרנו, בואו תצטרפו אלינו, בכל סכום לבחירתכם, העיקר שיהיה קבוע, יש לנו, תוכלו להצטרף 5 שקלים, 10 שקלים, 20 שקלים, 50 שקלים, 200 שקלים, כמה שאתם רוצים, לא הגדרנו מינימום, כן הגדרנו מקסימום, אוקיי, אף אחד לא יכול להצטרף מעל 2,500 שקלים, גם אם הוא רוצה, כדי שאנחנו נוכל לשלם משכורות, לזכור, לשלם, כאילו, להתקדם בעצם, לבנות תקציב קבוע, בלי להיות תלות באף אחד. ואת השנה הראשונה סיימנו עם 800 חברים משלמים, את השנה השנייה סיימנו עם 2,000 חברים משלמים, והיום אנחנו בעצם סוגרים את השנה השישית שלנו עם 9,000 חברים משלמים. מי שמכיר ויודע את אהבתם של ישראלים לתרומות, זה צריך להעריך שזה לא סתם תרומה, אלא תרומה קבועה, והקטע שישראלים בהקשר הזה, מעבר לעובדה שהם לא מחונכים לתרומה, כי אנחנו נגיד בניגוד לאומה אמריקאית, לא רגילים נגיד לתרומות, יש פה את האלמנט של הקביעות, של הוראת קבע, שנורא נורא מלחיצה אנשים.
נכון.
כי את אומרת, ואני לא מאשימה אף אחד, כי אנחנו, אומה שהיא בוגרת טראומת הוט, אני קוראת לזה. מה זאת אומרת? כולם, הם כל כך רגילים שאנשים דופקים אותם, ושמישהו, כאילו, אם תאגיד גדול קיבל את הכרטיס אשראי שלך, אתה, הוא עכשיו לא ישחרר אותו בחיים. ומי שלקח לה 8 חודשים להתנתק מאות, אני מאוד מאוד מבינה את זה. ולכן אני גם לא כועסת, כי זה באמת, אנחנו חיים באקלים קשוח, אנחנו גם פה בג'ונגל, וכל אחד שומר על הכרטיס שלו. ולכן גם יש לי כמדיניות, באמת, שאנחנו מובילים בלובי, שאנחנו לא חתונה קתולית, אתה לא תהיה מרוצה, תכתוב מייל, תוך 24 שעות, אתה מנותק, אחר כך נשאל אותך מה היה לו בסדר.
אז אני רוצה להגיד איזה משהו, 9,000 חברים זה באמת מדהים, בטח במעט שנים שאתם שם, אבל יש בישראל 9 מיליון לאדם, והם הולכים במקרה הטוב כל 4 שנים לבחירות, ובוחרים את המפלגות ואת חברי הכנסת שייצגו אותם בכנסת, אלה בתורה מרכיבים את הממשלה ומממנים רגולטורים שאמורים לייצג את הציבור, זה התפקיד שלהם. אז איך לינור דויטש יכולה להופיע ולומר, לא, אני זאת שמייצגת את זה.
סליחה, אנחנו פה, ממש כמו שהלוביסטים המסחריים הם המקף בין ההון לשלטון, אנחנו המקף בין ההמון לשלטון, אוקיי? אנחנו עוזרים לחקים ולמקבלי ההחלטות, לקבל את ההחלטות לטובת הציבור הרחב. אני לא אמרתי שאנחנו מייצגים במקום החקים, אנחנו באים לעזור להם לעשות את העבודה שלהם, אוקיי? גם להם וגם גם לרגולטורים אחרים, למשרדי הממשלה.
להזכיר להם מי הצרכנים שלהם.
נכון, שהכל, אנחנו משמיעים את הקול הציבורי מסביב לשולחן. הרבה מאוד פעמים מי שמגיע, מה זאת אומרת הרבה מאוד, רוב הפעמים, כמעט כל הפעמים, מי שמגיע לשולחן הוא מי שיש לו את האינטרס הכלכלי להגיע לשם. אם את מדברת על רפורמה בבנקים, יהיו שם הבנקים וחברות כרטיסי אשראי. אם את מדברת על התמלוגים משאבי טבע, מי שיגיע, לא יהיה עכשיו האזרח הקטן. לא, מי שיגיע זה חברות הגז, או חברות, או חיל, אוקיי? לא יהיה לך. הצד השני פשוט לא מיוצג. הרבה מאוד פעמים, וזה כמו, תחשבי, שפעם אחרי פעם שומעים רק צד אחד. תחשבי שיש לך משפט רצח לצורך העניין, ואת השופטת, ומגיעה לך תביעה, ומציגה לך את כל המקרים, ומסבירה לך מקרה, ואת משתכנעת לחלוטין, נכון? כי נשמע לך שהוא הרוצח, אבל אז תגיע הגנה טובה, והגנה טובה יכולה לשנות לך חלוטין לדעתך, נכון? מעולה. אז תחשבי שפעם אחרי פעם, מקבלי ההחלטות, לא שומעים את ההגנה. אין הגנה. יש תביעה, וצריך לפסוק. הבסיס, צד אחד. ופעם אחרי פעם מתקבלות החלטות שמייצגות אינטרס צר יותר, כי זה הכל שנשמע שם. מי שלוחץ על השרים, ומי שמגיע לפגישות, ומי שנפגש עם הפקידים, ועם משרדי הממשלה, ועם הח"כים לקראת הדיונים, ומעביר את החומרים, זה תמיד יהיה הצד שיש לו את האינטרס הכלכלי. ולכן גם רפורמה גדולה, או גם צד שהוא באמת נועד להיות טובת הציבור, במהלך הדרך יצטמצם או יצומצם לפעמים עד כדי ריקון מוחלט מתוכן, בתהליך שאפשר להשפיע ולשנות אותו, ואנחנו הוכחה שאפשר להשפיע ולשנות אותו בכל אורך הדרך. ולכן אנחנו לא מתיימרים לייצג את הציבור במקום החקים, אנחנו באים לעזור לחקים ולעזור למשרדי הממשלה, לעשות את העבודה שלהם לטובת גברת כהן מחדרה ונתי מתל אביב.
לינור, את בעצם מציגה למאזינים שלנו פה הסתכלות אחרת על התהליך הדמוקרטי. מה שהעיתונות מוכרת כאן הוא מאז ומעולם, בוודאי בעשור האחרון לציבור, הוא שכל המדיניות הכלכלית זה מאבק בין ימין ושמאל, או כמו שאנחנו קוראים לזה היום, בין ביבי ללא ביבי. כלומר, מדיניות כלכלית זה אך ורק פוליטיקה של, של בחירות. אז אני רוצה שוב לקשות עלייך. את מקדמת מדיניות כלכלית של ביבי, של אנטי ביבי, ימין או שמאל? הרי מתוך 6 שנים של הלובי, רוב הזמן נתניהו היה בשלטון. אז יש פה בעצם שתי שאלות. למה שהקואליציה של ממשלת ביבי תעשה מה שלובי 99 אומר לה? ולמה עכשיו ממשלת בנט ולפיד תקשיב עכשיו ללינור דויטש?
אז קודם כל חשוב להבהיר, לובי 99 הוא למרות הניסיונות הנואשים של כל צד להגדיר ולתייג, ואנחנו, זה לא ימין ולא שמאל וגם לא מרכז, כי אנחנו בכלל לא עוסקים בהגדרה, לא בדת ומדינה ולא בנושא הפלסטיני, לא עוסקים בהם. אנחנו בהגדרה, פי תקנון, פי עמותה, החלטה אקטיבית שאנחנו החלטנו, שאנחנו עוסקים אך ורק בכלכלי, חברתי, שזה נוגע לאינטרס של האזרח הקטן, אל מול צד שני שהוא, יש לו, זה יכול להיות בעולון, תאגיד גדול, בעל קבוצת אינטרס מסוימת, שבצד השני. אני חושב שאפשר לראות קונצנזוס רחב יותר, בין, כמו שראיתי בנושא שתספרות על שאלה על פישמן, ועדת החקירה הפרלמנטרית שאנחנו דחפנו להקמתה, בצלאל סמוטריץ' ודוב חנין, בסדר? כאילו, הבית היהודי וחדש, שילבו שם יחד ידיים בצורה שלא היית מאמין, כי וואלה, כספי הפצת שכולם מקוצצים באותה מידה, לא משנה אם אתה מצביע עכשיו, אם אתה גר בהתנחלות או אם אתה גר בתל אביב. זה הכסף שלך נפגע באותה מידה. ויש את הדברים האלה שהם באמת הם מעל המחלוקות, ואני יכולה לומר לך, כמי שעוסקת בזה כבר הרבה שנים, ש-90% מהנושאים יש הסכמות מוחלטות שלא משתפים עליהם פעולה, בגלל המחלוקות הכאילו מרחאות גבוהות יותר של אם אתה תומך בהתנחלות, לא תומך בהתנחלות, כשיש מי שיש לו אינטרס מאוד מאוד ברור לשמר את המאבק הזה ואת בין הקבוצות, צריך להבין שיש מי שגוזר את הקופון על המאבק בכל הזמן שאנחנו מתעסקים, ימין ושמאל, ימין ושמאל, גונבים אותנו מאחורה. אני לא יודעת איך, כאילו, זה לפעמים כל כך מתסכל אותי, השיח הזה של הביבי לא ביבי, שוב, בלי קשר עכשיו לדעות פוליטיות, כי בסוף אתם לא מבינים שכל המגרש הוא מעוות והוא מוטה לטובת האלפיון העליון ולטובת חברות הענק, וכל המקום הזה שאנשים נסחבים למקום הרגשי, כי היום כל השיח הלך למקום הרגשי, ובסוף, פעם אחרי פעם, החלטות שמתקבלות, הן החלטות שבסוף מוטות לרעת האזרח הקטן שעיניו מסונברות מהנושאים האלה, הקור רגשיים של הביבי לא ביבי, ופעם אחרי פעם גונבים אתכם, כשבסוף זה תמיד אותם שחקנים מאחורה. אז אתה רואה את הלוביסטים, אתה רואה את היועצים האסטרטגיים, פה בעצם אין טלוויזיה, אפשר לראות שאני עושה מרחאות עם הידיים. אז יש כזה, אני עושה, תחשבו שאני עושה כזה דאבל קווטה כזה של יועצים אסטרטגיים וכל מיני אנשים שהם יועצי תקשורת למיניהם, שקוראים לזה בכל מיני שמות, באמת, שבסוף, בסוף מה שהם עושים, הם שומרים על המשולש הזה, הם שומרים על החיבורים האלה של בין ההון לתקשורת, למקבלי ההחלטות, ומתרחשים שם חיבורים, אוקיי? או חגיגות. ובסוף, אתם יכולים להיות רגועים שתמיד אותו צד נדפק, וזה אתם, אוקיי? ולכן, אני באמת כל פעם, ומה שהלובי מנסה לעשות, ותשמעי, את כל ההישגים שלנו, אנחנו עשינו מול קואליציית ימין במרכאות, אנחנו אצלנו אין תארנות, אין ימין ושמאל. אנחנו עובדים עם כל מי שמוכן לגדם את האג'נדה שלנו, ותפתעו לשמוע, כשיורדים אנשים אינטליגנטים לפרטים, זה לא קשור למה הם מצביעים, והם יודעים לקבל את ההחלטות הנכונות. החל מי, לא יודעת מה, דוד ביטן שהעביר איתנו את חוק הלוביסטים, ובצלאל סמוטריץ' שעזר לנו מאוד עם ועדת חקירה פרלמנטרית, פישמן, ושרן אסקל שעצרה לנו עם חוק הפקסים, ומיקי זוהר שעזר לנו תמוגים מים המלח, כאילו באמת אני בסוף כל אנחנו עבדנו, הישגים אפשר להביא עם קואליציה, ואנחנו עבדנו עם מי שהייתה הקואליציה, וכל החלוקה הזאת של, של מין ושמאל פשוט לא רלוונטי כשזה נוגע לענייני הון שלטון, כי בסוף שאתה רואה עכשיו שאנחנו מנסים לעשות דיון על הקירוב, או ההשתתות של הקירוב שהוא איש הון שלטון קלאסי, איש טייקון שמנסה עכשיו להשתלט על כספי הפנסיות של כלל, אוקיי? כלל ביטוח ש-260 מיליארד שקל מכספי הפנסיות של הציבור נמצאים שם, והוא מנסה להשתלט עליהם באמצעות השקעת הון שהוא מביא מחברה ציבורית של 1.5 מיליארד. תשמעו את היחס, אם אתם מזכיר לכם את דנקנר ואלוביץ', זה לא במקרה, אוקיי? זה מינוף מטורף. ואנחנו צריכים להרגן לזה עכשיו דיון בכנסת, והבן אדם אבל תרם כסף ל2 מיליון שקל להקמת חוסן ישראל, עוד כמה...
של בני גנץ.
בני גנץ, נכון. ויש עוד לא, סכומים לא מעטים של תקווה חדשה, והוא דאג גם קצת, כאילו כל פעם הוא דואג, כאילו, זה אנשים שהם יודעים לרפד במרכאות את המערכת הפוליטית, מה שלהגיד, שמקשה מאוד לייצר על זה עכשיו, נגיד משל דיון בכנסת. אני אשקר לכם, אני אגיד לך שלא. לא משנה שאתה יודעת, בלי לנקות שמות. קשה לייצר על זה דיון. כי זה המערך הזה, הסימביוזה הזאת של ההון שלטון הזו, של שמורה בה גם בדרך כלל גם תקשורת, כי לצערי אותם אנשים הם בדרך כלל גם אלה שמחזיקים את גופי התקשורת, וכך נוצר מצב שאנחנו, כמו גיא אמר בהתחלה, שאנחנו מודרים, כשלא מצא, הוא היה מופתע לראות שלא, אין הזכורים שלנו כמעט בגופי התקשורת הגדולים, אבל שרואים מי מחזיק בהם, שיש לנו חזית אחת מול משפחת, מול כאילו קוקה קולה, שזה משפחת ורטיים שמחזיקה גם ערוץ 12, ומול מונופול הגז, שזה תשובה, שמחזיק גם הוא בערוץ 12, או היה מנדן אופר שהחזיק בעבר את ערוץ 13, או עכשיו את זה לנד בלנדוויק, אבל שמחזיק את מונופול המלט, או בק הפועלים שהחזיק עד לא אומר, מידיעות אחרונות, או נוני מוזס, שגם הוא מחזיק את ידיעות אחרונות, וניסה לקחת לנו כסף מכספי הפנסיות. לאן שלא תסתכלי, לאן שלא תמצמצי, יש לך בעצם אינטרסים של, של תקשורת, של אנשים שמחזיקים גם בתקשורת, ובהם אנחנו נלחמים, ולכן אנחנו ממש ברשימות שחורות. צריך להבין את זה, אנחנו בבלקליסט, כאילו, את לא תמצאי, גיא אמר, מעט מאוד תזכרו בערוץ 12, אני אשמח לראות אחד, כאילו, איזה מעט מאוד, אין, לא קיים, אנחנו בבלקליסט מוחלט שם בכל הנושא, בטח בנושאים האלה, וזה לא שלא ניסינו, כן?
היחס מהתקשורת שאת מדברת עליו, זה רק ברמה שהתעלמות, או שיש איומים, או הבטחות, או...
אני לא רוצה לנקוט בשמות, אני מאוד אזהר פה, אבל אני יכולה לומר לך שמשפט שנאמר לי על ידי עורך בכיר, התקשרתי להתלונן על הסיפור הזה שבאמת אנחנו מודרים באופן עקבי, היה אייטם של הישג מאוד גדול שלנו, והם הזכרו אותו, בלי להזכיר את השם שלנו, רק לכתוב ארגון חברתי, הם לא יכולים להתעלם מההישג, אז כאילו, פשוט כתבו ארגון חברתי, בלי לכתוב את שם הארגון. ואני כבר בשלב הזה התפוצצתי, והשיחה הייתה מאוד לא נעימה, אבל הסתיימה במשפט כדלקמן, אל תדאגי מתוקה, כשאת תפלי אותי על השאר. אז אני, את יודעת, כאילו, זה לא נעים. זה להגיד לך שזה לא נעים, זה לא נעים, אבל כבר התרגלתי. זה כבר, מה שנקרא, עוד נוז מבחינתי. אני אפילו לא מנסה. כאילו, אתה מגיע לשלב ש... את מנסה, ואת מבינה שכבר די, כאילו, חבל על הזמן, ושם עושה מפסיקים לנסות. ועובדים מה שיש, עובדים מה שיש, ולשמחתי, בהקשר הזה, רשתות חברתיות הן כלי מאוד מאוד משמעותי מבחינתנו. אבל כן, זה פוגע בסקלביליות. כאילו, את אומרת לי, 9,000 חברים זה מצד אחד מדהים, מצד שני, קשה לי מאוד להגיע למי שלא קורא עיתונות כלכלית, או שברשת, זה מאוד קשה להגיע. אנחנו עושים חגי בית בכל רחבי הארץ, אבל בואי, זה טיפה בים. אם היה לנו חשיפה בכלי תקשורת הגדולים, אז כמובן שזה הרבה יותר קל. אבל בסדר, זה מה יש, אם זה ננצח.
לינור, כדי לסכם, החברים שלנו בשמאל ובימין האידיאולוגי מאוד התאכזבו ממה שאמרת לנו בחמש דקות האחרונות. כי את טוענת שחלק או הרבה מהבעיות הכלכליות והחברתיות בישראל לא קשורות לחלוקה של ביבי או לא ביבי, או לימין והשמאל, אלא למבנה הדמוקרטיה תחת כל ממשלה, בטח גם בארץ וגם בעולם. כלומר, מגרש המשחקים מוטה תמיד לטובת קבוצות מסוימות שיודעות להתארגן, שזה בעיקר חברות ענק ובעלי הון.
חד משמעית, כן. אני אגיד לך יותר מזה, שזה אפילו הגדרה אקדמית. אני אפילו לא ממציאה את הגלגל. יש בעיה שנקראת The Collective Action Problem, אוקיי? זה בעיה שהמשמעות שלה זה כמו ש... נגיד, אני משלם, עכשיו קיבלתי ששלם 18 שקל עמלה, עמלת שורה בבנק, נורא מרגיזה אותי, זה עמלה מופקת, רק אין סיבה, זה נורא ירגיז אותי דקה וחצי, ואני אעבור הלאה, כי אני לא הולך ואתבע את הבנק על 18 שקל, נכון, זה לא יקרה, אני אעבור הלאה, אבל כמוני, יש עוד מאות, אם לא אלפי, אם לא מאות אלפי, אנשים שגם הם משלמים את ה-18 שקלים האלה. עכשיו, הבנק על ה-18 שקלים האלה, גוזר קופון שנגיד, לא יודעת כמה, נגיד 100 מיליון שקל בשנה. אבל אנחנו לא מאוחדים, אז בגלל זה, נגיד, בתחום המשפטים, ציעו את התובנה הייצוגית, שבה יש מישהו אחד שתובע ומצליח לאחד יחד בעצם רבים שנפגעו. אנחנו, בהקשר הזה, עושים את זה בתחום של הרגולציה, ואנחנו אומרים, אנחנו לוקחים הרבה מאוד אנשים שנפגעים מהמצב הזה, מהעיוות הזה בדמוקרטיה, שבה בעצם, זה באמת עיוות שסובלים ממנו בדמוקרטיות בכל העולם, ואנחנו באים ומנסים לפתור אותו על ידי זה שאנחנו בעצם בזכות הטכנולוגיה, בזכות האפשרות שלנו דרך הרשות לפנות לאנשים ישירות, בזכות זה שאפשר לאסוף כסף באמת בצורה פשוטה יחסית באמצעות טכנולוגית, לאסוף בעצם הרבה אנשים ביחד, כדי להילחם בתופעה הזאת שבאה למאה ובאה לדעה. עכשיו, התופעה הזו היא לא מיוחדת לנו, היא באמת חוצת דמוקרטיות בכל העולם, לא מכירה דמוקרטיה של אין את החולאים האלה, אבל בכל מקום יש את זה בעוצמה שונה. ואחד הבעיות בישראל בהקשר הזה, זה שהרבה פעמים אתה צריך רגולטורים חזקים, אבל אתה צריך גם רגולטורים שאינם מפחדים להיות כלבי שמירה, שאינם מפחדים להילחם לטובתו של הציבור.
שלא רואים את התפקיד הבא בשוק.
בדיוק, שלא רואים את דלתות המסתובבות, שזה עוד תופעה שאנחנו נלחמים בה מאוד, שכאילו אתה, שפקידי ציבור בכירים עוד לא עוברת שנייה וחצי מהצינון שלהם, שהוא גם בדרך כלל מאוד מאוד נמוך. הצינון בארץ הוא בין הנמוכים בעולם. כן, חשוב להבהיר, יש זה נע מבין 3 חודשים ברשות ניירות ערך לעד שנה של תפקידים בכירים באוצר ובכלל במפקח על הבנקים, מפקח השוק ההון וכדומה. ודקה אחר כך הם כבר, אתה רואה אותם במשרד הפרטי, בייצוג של רוב המפקחים על הבנקים עברו להיות, לעבוד עבור הבנקים, כנראה גם למפקחים על שוק ההון. כאילו, זה, מה שאני רוצה לומר זה שזה מאוד מאוד קשה להילחם, כי אנחנו גם שוק מאוד קטן, נתת בסוף האפשרויות הן הרבה יותר מוגבלות, והחלשה של הרגולטורים והחלשה של בכלל, כל מה שהיה פה הווייבים של באמת החליש את הדרג המקצועי, גם פוגעת מאוד,
שומרי הסף.
שומרי הסף פוגעת מאוד באפשרות של שצריך בעצם רגולטור חזק, שיש לך מונה על תחרות שמפחדת להתעמת עם המונופולים הגדולים בישראל. אז ככה נראה יוקר המחייה, יש לזה השלכות ישירות.
אני רוצה רגע לעבור איתך על המאבקים שניהלתם, כדי להסביר יותר טוב מה אתם עושים. אז הייתי רוצה שתני לנו, התחלת ונתת קצת, הייתי רוצה אולי ככה לצלול עם זה יותר לעומק. רשימה של החלטות ואנשים שיצאתם נגדם, אולי בארבע השנים האחרונות, בזירות הקרב בכנסת, בבית המשפט, בממשלה, מה הייתה הסיבה לכך, עד כמה הצלחתם, וגם איזה מחיר שילמת.
אז ככה, יש באמת המון המון מאבקים, החל מהרפורמה בבנקים, שהמטרה שלה לפתוח את שוק התחרות, שוק הבנקאות לתחרות, שזה שוק שגם דעת משליך על כל האשראי במשק, הלוואות, זה שוק שזה לא רק כמה את משלמת עמלה, זה בעל השלכות רוחב מאוד מאוד גדולות.
הבנקים מן הסתם לא אהבו את זה.
לא אוהבים את זה, זה understatement, כן.
שמעת מהם, נניח?
בוודאי. תגדירים בוודאי, אז רפורמה הבנקים וכל הנושא של כספי הפנסיות שלנו זה וחוק הריכוזיות, אז היה אדוארדו אלשטיין שבזמנו ניסה, לא ניסה, אלא באמת הפר את חוק הריכוזיות, ושלום אליהו במגדל, שזה עוד נזקים שיש לנו לכספי הפנסיות, ואלפרד אקירוב שעכשיו אמרתי שמשתלט על כספי הפנסיות בכלל, ונוני מוזס שיחד עם בנק הפועלים ניסו שם, היה שם דיל מאוד מאוד מסריח בקנייה של ידיעות שהם בכלל קיבלו את הכסף, בנק הפועלים החזיק את זה בעקבות הפשיטת רגל של פישמן, שפישמן, אגב, זה נושא שאני באמת עסקנו בו, אני באמת...
אי אפשר לפספס אותך בטוויטר.
לא, תקשיבי, פישמן זה 6 שנים מחיי הדבר הזה, זה אין... גם אין לתאר כמה פישמן... תכף אני אכנס לפישמן, אני רק אגיד באמת גם תשובה, נושא של הגז, עידן אופר, נושא שים המלח.
לא פספסת שום בעל הון להיאבק בו.
אבל מה אני אעשה? זה לא שאני לא פספסת אותם, הם לא פספסים אותי. כאילו, הם לא יעשו כל כך הרבה דברים רעים, לדעת, חשבון הציבור, אני לא... אין לי, צריך להבין, אני לא קם בבוקר וחושבת, אוי, במי אני אלחם הבוקר? יא, איזה כיף. ממש לא. יש פה רעיון ונרטיב מאוד ברור שממנו התחלתי והוא מה שמוביל אותי, וזה בסוף מה קורה עם האזרח הקטן וטובת הציבור הרחב? ומתוך אמונה אמיתית במקום הזה של הצמצום פערים ושל שוויון ושל מקום של אין שום סיבה שהחזקים ביותר יהיו לחשבון החלשים ביותר, שבעיניי אמת די בסיסית, כאילו אין, לא צריך להיות גאון כדי להבין את זה, אז פעם אחרי פעם את מוצאת עצמך באמת נאבקת עם אנשים מאוד מאוד חזקים, על מה שנקרא לא עוול בכפך, אבל דעת, הם, מה שנקרא, הם הרוויחו את זה ביושר. אז ציינתי גם באמת את קוקה קולה ואת כל המשפחת ורטיים, ואת, באמת, אני, באמת, you name the, that, כאילו ממש, לא חל, כל כך הרבה את פוקס, מה שהיה עם הריאל ויזל, אם את זוכרת, וכל המענקים שפוקס משכה בתקופת הקורונה, גם כן, אנחנו היינו...
לא, היא קיבלה מענקים, ואז משכה...
אנחנו היינו אלה שהתנגדו לזה שבכלל, שיחלקו מענקים, לא דיבידנד, לצערי, זה מאבק שלא הצלחנו בו. ואז, שבועיים אחר כך, קרה בדיוק מה שקרה, שאמרתי, שיקרה, שאמרתי בוועדה, שהם ייקחו דיבידנדים. זה קרה אפילו מוקדם מה שחשבנו. אגב, יש סרטון שלי אומרת, אם אנחנו ניתן את זה ללא התניה, הם ייקחו את הכסף כדיבידנד. יש לי את זה ממש, העליתי את זה אחר כך לטוויטר, אחרי שזה קרה וזה שבר ככה את הטוויטר.
אבל בואו נשמע את זה.
לא יכול להיות שלא תוגבל האפשרות של עסקים, שמי שמקבל בעל שליטה למשוך את הכסף כדיבידנד, זה לתת כסף מתנה שאתה לא יודע שהוא הולך לעובדים. המטרה של הכספים האלה הם שילכו לתמרוץ תעסוקה, ולא כדי לפפד את כיסיהם של בעלי פוקס וקסטרו, עם כל הכבוד.
מעולה. אז באמת אני חושבת שהסיפור של פישמן, כדוגמה, כי היא הדוגמה הכי טובה לדעתי, מלבד עבדה שאני באמת 6 שנים מחיי מתעסקת עם הסיפור הזה, אז באמת משהו שהוא מלווה אותי תקופה ארוכה, לכמה אי צדק וכמה חוסר הוגנות, במיוחד שגם סיפור, הוא צריך להגיד ספוילר, זה סיפור שהפסדנו בו. זה, פישמן הוא סיפור שלפני ממש כשבועיים היה הגיע לבית המשפט העליון, נחתם, ואני אספר שנייה בקצרה, בגדול, פישמן הוא פושט הרגל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. אליעזר פישמן הפסיד לכם ולנו. הוא פושט רגל בגובה 4 מיליארד שקל, שהכסף שהוא הפסיד היה מכספי הפנסיות שלנו, שמושקעים בבנקים, שזה הכסף, ובמוסדים, וזה הכספים שבעצם הולבו לו, וזה הכספים שאותם הוא הפסיד. עכשיו, צריך להבין, ניתנו לו הלוואות האלה ללא כל ביטחונות, ללא כל ערבונות. את ענת, שאת הולכת, את כתבת בטור שלך שאת הולכת לחפש דירה, וכל דבר מקשים מחוזה, נכון, ואת צריכה להחתים את אמא שלך, את אבא שלך, את סבא שלך, את סבתא שלך, מעולה. אז פישמן לא היה צריך להחתים אף אחד, הוא פשוט נתנו לו, הוא אימר על הלירה הטורקית, קיבל מיליארדים, מיליארדים לאמר עליהם, והפסיד את הכסף, זה בלתי נתפס, בלי לש... עכשיו, כשהבנקים כבר ידעו שאין לו כסף, זה גם אחת הבעיות הכי קשות, במקביל, הוא העביר המון כספים לברוך כל התהליך לבני המשפחה שלו, לילדים שלו ולאשתו, בזמן שכולם יודעים שהוא כבר פושט רגל ואין כסף, הוא ממשיך להעביר נכסים, שיש הוכחות שהדברים האלה קרו. למרות כל זאת, כשהוא פשט את הרגל בעצם רשמית, למרות כולם ידעו שהוא, כאילו חלקם כבר אומרים שהוא בעצם פשט רגל מ-2006, הלכה למעשה הוכרז כפושט רגל רק ב-2016, 10 שנים אחר כך. ומהרגע שהוכרז כפושט רגל בעצם, התחיל בעצם החול השדים של מי משלם על הזה, והוא בעצם לא שילם כמעט כלום. הוא אמר, אין לי כסף להחזיר. אז אוקיי, מה קורה עם כל הכסף שהעברת לבני המשפחה ולאשתך? שמחזיקים 4% ענק בסביון, ויחתה, ועוד רכוש בשווי 250 מיליון שקל. עכשיו, מישהו באמת מדמיין לעצמו את אליעזר פישמן יושב בדירת חדר מסכנה, שותה תה ואוכל פרוסיים ריבה, בזמן שאשתו גרה באחוזה בסביון, והילדים שלו גרים כל אחד מהם באחוזה בסביון. די, נו, הרי זה מגוחך. עכשיו, מה שקרה זה שמתחת לרדאר, במחשכים, הבנקים סגרו דיל עם בני המשפחה, בהסכם גישור, אני שוב עושה את המרכאות, הסכם גישור שנערך, שבו בעצם מוסכם שהם לא מחזירים שום דבר, כמעט הם החזירו משהו סכום מגוחך של כמה מיליוני שקלים, ונשארים עם רכוש בשווי 250 מיליון שקל. עכשיו, זה קיבל חותמת של בית המשפט המחוזי. עכשיו, כשאנחנו גילינו את זה, למה לא ידענו את זה בזמן? כי הכל התנהל תחת צו חיסיון. לבקשת המשפחה קיבלה, ביקשה מבית המשפט שלא יהיה חיסיון על הבקשה, והשופט איתן אורשטיין אישר את זה, ולכן זה נודע לנו רק אחרי שניתן פסק הדין. זה נשמע לך משהו תקין, שאנחנו אלה שמשלמים את החשבון, אבל הכל נערך בחיסיון מוחלט, לא שאנחנו יודעים, זה בלתי נתפס, ואנחנו הגשנו אז בקשה, ברגע שזה התפרסם, להצטרף, כמובן אמרו לנו, זה מאוחר מדי, אחלה, יופי שזה מאוחר מדי, כי רק עכשיו חשפתם את זה, כי זה היה תחת חיסיון. לשמחתנו, באמת, אחרי זה, הנאמן, בעצם הנאמן שהוא עורך דין נוסי בנקל, הגיש ערעור לעליון, שזה משהו, אגב, מאוד חריג. זה שהנאמן מגיש ערעור לעליון, בכלל, זה שנאמן מתנגד להסדר חוב, זה משהו, זה משהו מאוד חריג, צריך להבין את זה. והוא הגיש ערעור לעליון, ואנחנו הגשנו בקשה להצטרף כידידי בית משפט, בעצם כידידי בית משפט, כי אנחנו כארגון ציבורי, כדי להגיד שיש פה בפרשה הזאת משהו שהוא הרבה יותר גדול. הרי הפחד שלנו זה לא רק מה שקרה עם אליעזר פישמן, זה המסר הציבורי. כשאתה מעבר לעובדה שאתה אומר שיש דין אחד למי שאין לו כסף, ויש דין אחר למי שיש לו כסף, מעבר לעוולה העמוקה בדמוקרטיה, בשוויון, איזה מסר אתה שולח לאנשי העסקים? מה אתה בעצם אומר להם? תלכו, תאמרו, תפסידו כסף, תדאגו שכל הרכוש יהיה על חשבון הילדים והאישה, ואחר כך תצא כמו מלאכים, יכריזו לכם פושט רגל, הציבור ישלם על החוב, ותשארו מולטי מיליונרים לכל החיים, הרי זו עוולה בלתי נתפסת, אנשים מוציאים להם, מפנים אותם בבית, מוציאים להם טלוויזיות מהבית, אבל אתם על מאות מיליונים, לא תתנו את הדין, זה הרי בלתי נתפס. ולצערי, באמת הרב, זה היה שברון לב קשה, בית המשפט העליון דחה את בקשה שלנו, אמר, אנחנו לא רואים פה עניין לציבור, ובעצם גם בהחלטה עצמה, נתן בשתי פסקאות, בהחלטה באמת, שתי פסקאות קצרות, סגר, סתם את הגולל על הפרשה הזו, ואמר, כאילו, בעצם, בני המשפחה, אני ישבתי שם בדיון, אני עליתי, למרות שסירבו לנו את הבקשה, עליתי אני והיועצת המשפטית של הארגון, המנהלת המחלקה המשפטית, וישבו שם בני משפחת פישמן, הילדים, במרכאות הילדים, אתם בני 50 פלוס, זה לא ילדים, אנחנו קוראים לזה ילדים, זה אנשים מבוגרים, והיית צריכה לראות את החיוכים ואת הכיפים שהלכו שם, והם ניצחו, ואנחנו הפסדנו, ולהגיד לך שזה לא שובר לי את הלב, זה שובר לי את הלב.
לינור, מכל המאבקים שניהלת, בעצם עכשיו דיברת 5 דקות ברציפות על מאבק באליעזר פישמן, כי באמת כנראה זה אולי השערוריה המושחתת ביותר שראינו בשנים האחרונות בעולם הפיננסים. מקודם דיברת על, בנושא אחר לחלוטין, דיברת על טראומת הוט. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אולי לחבר למאזינים את שני הדברים האלה. אחד, זה שפישמן הוא הסקנדל הכי גדול, ושתיים, מה שקרה טראומת הוט, הדואופול שהיה בשעתו המונופול, ואחרי זה הדואופול של הוט. האם את חושבת שזה מקרי שהשערוריה הפיננסית הכי גדולה בעשור האחרון היא של אדם שגם שלט בעיתון כלכלי, בגלובס, היום כבר לא, וגם היה שותף בידיעות אחרונות ובוויינט, ואגב, הוט הייתה בבעלות בעבר של אותם פישמן ומוזס. האם זה מקרי?
אז תודה שלקחת אותי זה, כי זה באמת הדבר הבא שרציתי לדבר עליו, שזה לא רק שזה לא מקרי, זה חלק מהשיטה. אוקיי, הבעלות בכלי תקשורת, צריך להבין שמרבית כלי התקשורת היום הם הפסדיים. זה לא מקום שאתה נכנס כדי לעשות בו כסף, אוקיי? ואנשי הביזנסמן לכאורה במרכאות, כל הטייקונים כמעט כולם בסוף הגיעו בשלב מוקדם ומאוחר בלהחזיק כלי תקשורת, בין אם זה דנקנר מעריב, ובאמת פישמן שיחזיק בגלובס, אחר כך בחלק מידיעות, ותיקונים אחרים בנטוויקן, עכשיו עידן עופר היה בערוץ 13, והתחדשו בערוץ 12, כמו שכבר ציינתי, וזה לא מקרי, כי התקשורת היא בסוף, ואני יודעת, זה תחת ההשטג הון שלטון עיתון, שליטה בכלי תקשורת מייצרת לך השפעה רבה על רגולטורים, על מקבלי ההחלטות, הרבה מאוד כוח, גם ציבורית, אבל גם מקבלי ההחלטות. אף מקבל החלטות או רגולטור, או לצורך העניין, או חבר כנסת, בכלל, מאוד, אף אחד לא רוצה להסתבך עם מי שמחזיק את העיתון הכי חזק במדינה, או שמי שמחזיק את ערוץ התקשורת החזק במדינה. וגם אם אתה לא תסכים או לא תרצה, אתה בסוף, אתה תהיה הרבה יותר עדין מאשר היית אולי במצב אחר. כי בסוף, כל נבחרי הציבור תלויים בתקשורת, לפרסום שלהם, למוכרות שלהם, לעובדה שיבחרו שוב. וככה אנחנו נמצאים בתוך איזשהו לופ. למה אני אומרת שזה גם הון שלטון עיתון? כי גם הכל מתקשר. אני אתן לך דוגמה מהקשר אחר, זה כמו שתמיד אני מספרת, עכשיו אני לא תכף נכנס לסיפור הזה, אבל כשנלחמנו על העלאת התמלוגים של ים המלח, אוקיי, מול חיל, שים המלח, הם בעצם חיל משלם את תמלוגים מגוחכים, והיה לנו שקרב אימים בוועדת הכספים מול מי שהיה שם המייצג, מי שהיה דאז המנכ״ל חיל, החשב הכללי לשעבר ניר גלעד. ובאותה תקופה שהיה לנו את הקרב הזה, במקביל רצו פרסומות בכל הערוצים לחיל, בעיתונים ובטלוויזיות. עכשיו, אתה אדם הסביר, אתה אומר, פרסומת לחיל, זה עובר לידך, כולל דקה לשמונה לפני החדשות, שזה דקת פרסומות הכי יקרה בטלוויזיה. ויש חיל פרסומת, ידע כזה, ואז אתה אומרת, אם את מקדישה לזה דקה בחשיבה, אתה אומרת, למה חיל בעצם מפרסמת? הרי על מי היא מנסה להשפיע? מי הקהל? ודעת, כשאני תמיד שואלת את השאלה הזו בחוגי בית, אז אנשים אומרים לי, אני שואלת שאלה ראשונה, אוקיי, מי, על מי אתה חושב שרוצה להסביר? אומרים על הציבור, ואני אומרת, אוקיי, בואי תחשבו עוד פעם, ואז אומרים לי, על מקבלי ההחלטות, ואז אני אומרת, אוקיי, תחשבו עוד פעם, ואז בואו נאמרת לכם למאזינים, על מי הם מנסים להשפיע? עם כל האהבה וכל הכבוד הציבור למקבלי ההחלטות, כשחברה כלשהי, הוא בא אלון, משלם הרבה מאוד כסף על פרסומות, הוא מזכיר לתקשורת שהם בסוף כלים מסחרים כולם למטרת רווח, אוקיי? איפה מרוחה החמה? ושחיל משלם את 3 מיליון שקל לערוץ 10 שימים שלפני סגירה על קמפיין פרסומי, אוקיי? אז האיום היא מזכירה, איפה מרוחה החמה? עכשיו תחשבו, זה היה בכל ערוצים, תחשבו כמה כוח יש לאורך המהדורה, או ערוץ 2 לצורך העניין, כמה כוח, אם הייתם נכנס או לא נכנס, איפה הוא נכנס? האם הוא נכנס בהתחלה בפימפומים שלה, דעת בהתחלה פימפומים, ואחר כך עוד קטע, ואחר כך זה, או שהוא נכנס אחרי הפרסומות, לפני 9, אח הגדול, אני בדיוק הלכתי לעשות פיפי, נכון? או שהוא נכנס בשורה כזאת שאחד העיתונאים מקרים, זה דף, לא יודע, מדף דניאל, או מתן, או מישהו בזה, מקרי בשורה ועוברים הלאה, אוקיי? תחשבו כמה כוח יש בלעצב תודעה של דבר כזה. עכשיו, כשיש לך מפרסם גדול, אז אתה תחשוב פעמיים, תשים את זה על השער, או שתשים את זה בעמוד 8 בקטן. אין מה לעשות, זה נורא, אבל זו המציאות, אוקיי? המציאות היא שלמי שיש כסף, הוא משתמש בו כדי לעטות את התקשורת, והמשולש הזה של בעל הון, שמחזיק, שגם מחזיק תקשורת, וגם כאילו משפיע ככה על רגולטור, ומחזיק את המאזן האימה הזה, בין כל הדברים, אנחנו, יודעת, אנחנו חווים את זה כל הזמן, וכשאנחנו לא מצליחים לפרסם אייטם על הגז בערוץ 12, גם אם חיינו תלויים על כך, או ששוב עומד על סף פשיטת רגל, על כספי, הוא לוקח הלוואות מכספי הפנסיות שלנו, אנחנו לא מצליחים לפרסם על זה מילה בערוץ 12, בגלל ששוב השולט בערוץ 12, או שהנציג שלו שנמצא גם בדירקטוריון של חברת החדשות, נו, באמת, אז כאילו, זה לא מפתיע, זה לא מפתיע, וזה קורה כל הזמן, צריך להבין את זה, ולכן, מבחינתנו, הכלי הזה של רשתות חברתיות, או הכלי הזה של, באמת, של החבר מביא חבר, של הדיבור עם אנשים ישירות, הוא משהו שאין לו תחליף, כי אין מה לעשות, תקשורת ההמונים לרוב, נשלטת על ידי מי שאנחנו נלחמים בהם.
את באמת מתארת פה מאבקים באנשים מאוד מאוד חזקים, מאוד כוחניים לפעמים, ואני רוצה לשאול אותך אם היו רגעים שאמרת לעצמך, האמת מה אני צריכה את זה, האם היו רגעים שאוימת, האם היו רגעים שפחדת, היום רגעים אולי שהמשפחה שלך אמרה לך, עזבי, תני למישהו אחר לעשות את המאבק הזה.
אז התשובה היא בוודאי שכן, בוודאי שהיו רגעים של חששות ושל פחדים ושל רגעים שאת אומרת, וואי, פאק את מה אני צריכה את זה בחיים שלי, כאילו באמת אין לי מה לעשות. יש לי ממש דוגמאות קונקרטיות, תראי, זה היה כבר לפני 3.5 שנים, אבל ממש כזה היה שנתיים וחצי, גיליתי שבעצם פרצו לי לפלאפון, אוקיי? עכשיו, גם את זה גיליתי, לא כי הלכתי לבדוק את הפלאפון, כי יודעת מי בכלל חושב על זה, אבל גם בסיפור מטורף, חברת לובי ותיקה, שהיא גם הייתה מתנדבת שלי, עזרה לי כאילו בתחום מסוים, אז גם הייתה היכרות אישית, והיא פנתה לה, התקשרה לה, ואני בכנסת באמצע דיונים וזה, ומתקשרת לה, מתקשרת, בסוף פניתי. ואמרתי, תקשיב, אנחנו חייבות להיפגש בדחיפות. והיא יושבת איתי ואמרת, אני צריכה שתשימי את הפלאפון בצד. ואני יודעת, אני לא מבין למה היא רוצה ממני, כאילו. ואז היא אומרת לי, תקשיבי, בעלה, התחיל לעבוד בחברת מודיעין עסקי, אוקיי? שזה חברת מודיעין עסקי, זה שם כמו בלק קיוב, שמישהו אולי הציבור יותר מכיר, כן. שיותר קטן ונקרא כן. לזה פחות מוכר.
כן.
הוא התחיל לעבוד בחברת מודיעין עסקי, והוא קיבל את התיק שלך. עכשיו אני מסתכלת עליה, ואני לא מבין למה היא רוצה ממני. אני אומרת לה, מה זאת אומרת, הוא קיבל את התיק שלי? איזה תיק יש לי? והיא מסתכלת עליה, והיא אומרת לי, המשמעות של זה, קודם כל את צריכה לדעת שכל דבר, כשאת אומרת ברשתות, בטלוויזיה, בעיתון, מעלה סטורי, מעלה טוויטר, מוחקת ציוץ, כל דבר מתויק ונשמר. וחוץ מזה, אני מציעה שתלכי לבדוק גם את הפלאפון שלך וגם את המחשב שלך. ואני מסתכלת עליה ואני בהלם. אני כאילו, מה? קצת כאילו, על מה מדבר בכלל? אני, זה, יודעת, אני פעילה חברתית, אני כאילו, מה, מה, כאילו, זה הזיה מבחינתי, יודעת, מה, מה, זה בכלל לא עולמות שלי, גם איפה הולכים לבדוק את זה בכלל, מה אני יודע, כאילו, איפה אתה בכלל בודק את הדברים האלה? ואז באמת, דרך אחי, שהיה בוגר 8200, הוא חיבר אותי למישהו שמסתבר, יש אנשים שמתמחים בלעשות בדיקות, ואני מתקשרת לבן אדם הזה שמתחיל לצעוק עליי בטלפון, מה אני מתקשרת אליו מהטלפון הנגוע, ומנתק לי. עכשיו, אני כאילו, מה זה הטלפון הנגוע? על מה אתה מדבר? כאילו, איפה אתה נמצא? מה, אני כאילו, אני כמו באיזה סרט, לא הבנתי, יודעת, זה היה הזיה. לא משנה, שהוא, make a long story short, נסעתי למקום הזה שהוא אמר לי בפתח תקווה, נתתי לו את הטלפון לבדיקה, ואז הוא התקשר אליי לטלפון שהייתי החלופי, ואמר לי, תקשיבי, הייתה לך תולעת על הטלפון, ואני כזה, אוקיי, מה זה אומר? אז הוא אומר שכל הוואט, כאילו, הכל היה פתוח, זאת אומרת שראו לך את הכל, את הוואטסאפים, את המיילים, כאילו הכל בעצם הזה, ואז הוא נחה אותי מה אני צריכה לעשות, והייתי צריכה בעצם לעבור, כאילו גם קניתי טלפון חדש, וגם טלפון מובטח. כולל זה שיש לי בנוסף עכשיו גם, דעת, יש לי נוקיה קטנה כזאת, שאת הטלפסיכות החשובות, אני ואיבט ליברמן עושה את השיחות מהנוקיה שאי אפשר, שאני פריפייד, שאי אפשר להזין לה. שזה, דעת, שזה מבחינתי זה, היום אני כבר רגילה לזה, אבל דעת, אנשים שאני, זה הזיה, בואי, כאילו, זה הזוי. זה גם תחושה נוראית, את מרגישה מחוללת, זה מרגישה מאוד מאוד לא נעימה. גם, את יודעת, גם במשפחה שלי, כאילו, להגיד לך שמדעת, יש לי משפחה מאוד תומכת, אבל להגיד לך שאחותי, כאילו, או לא זורק, כאילו, דעת, לפעמים אומרת, די, מה, כאילו, אין לך מה לעשות בחיים, באמת, כאילו, איך את לא מתעייפת, איך את לא מתעייפת, אחותי כל הזמן, כאילו, אומרת לי את זה, איך לא נמאס לך. ואני תמיד אומר לה שקודם כל, באמת, כמדיניות, אני מאוד מאוד מאמינה ומקפידה גם כלפי הצוות שלי, לחגוג ניצחונות קטנים, אני ממליצה את זה בכלל לכל בן אדם שעוסק באיזשהו אקטיביזם או ניסיון לשנות משהו, מאוד מאוד חשוב, כשאתה משיג משהו, קטן ככל שיהיה, תעצור רגע, להכיר על זה תודה, לחגוג את זה לרגע, לפני שזה ייבלע בשגרת היום, צריך לדעת ליהנות מניצחונות קטנים, גם אם עכשיו אחרת אין סיכוי, אחרת אין סיכוי לשרוד את המאבקים הגדולים, אז זה נגיד כמנטרה, אני כל הזמן כאילו. והרגעים של הייאוש והתסכול, שדעת בהחלט קיימים, את יודעת להפסיד מאבק, כשאת נאבקת, נגיד, נתתי קודם את דוגמה של פישמן, ויש לי גם דעת מים אלשטיין, או דוגמה שכאילו, לא כנס עכשיו אליה, אבל גם הפסדנו את התיקון לחוק הריכוזיות, אחרי מה, דעת, השקעתי בזה את כל כולי, ונלחמתי הכי חזק שלי, וכאילו, דעת, היה לי בעבר, לפני שנכנסתי לעולם הזה, היה לי מין הסכם עם היקום, שאם אני אאבק הכי חזק שלי, ואני אעשה הכי טוב שלי, אז אני, ואני בצד הנכון, אז אני גם מנצח. ואז, דעת, זה לא המצב, כי שלום, מציאות. ואת לפעמים מפסידה גם כשאת מאוד מאוד צודקת.
אז בואי ננסה להבין מאיפה המוטיבציה שלך מגיעה, מאיפה באת, מה היה בילדות שלך, בחינוך שלך, שגרם לך לבחור לעצמך מקצוע שבו את נלחמת באנשים הכי חזקים במדינה.
אז קודם כל, חשוב לי להבהיר שאני לא קדושה. טוב, חשוב להגיד את זה, אני עושה מה שעושה לי טוב. אני לא יכולה לתאר לך עם איזה תחושת משמעות עמוקה אני מתנהלת בעולם הזה, ואיזה דבר זה... ללכת לישון כל לילה ולקום כל בוקר, עם ידיעה שאני עושה את הדבר שאני הכי רוצה לעשות בעולם. אני באמת, אומרים שאתה עושה משהו שאתה באמת אוהב, אתה לא עובד יום בחיים שלך. אני מאחלת לכל מאזין פה ולכל מאזינה להרגיש קמצוץ עם מה שאני מרגישה כלפי מה שאני עושה, למחייתי, שזה מדהים אותי כל פעם מחדש שמישהו משלם לי על זה, כן? זה, אני מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה. אז אין פה עניין של, כאילו חשוב להגיד, אין פה עניין של קדושה, זה באמת עניין של באמת סיפוק אישי מאוד מאוד גדול. אבל אם את מסתכלת באמת, כאילו, מה הרקע, כאילו, לכאורה, מאיפה הדברים האלה באים, אמא שלי תמיד היה לה משפט כזה, כאילו, זה לא משפט שלה, זה משפט שלה, אבל היא תמיד אמרה אותה, כאילו, אמא שלי, אם יורקים עלייך, אף פעם תמיד יפנים שזה גשם. כאילו, מהבחינה הזאת, שאם יש משהו שמפחיד, או משהו ש... not to walk away. אם יש משהו שמפחיד, להסתכל לפחד בעיניים ולהתעמת איתו, וגם תמיד את לימדתי שבריון, דעת, זה כמו בריונים, שאם את תפחדי או תמצמצי או תרי פחד, הם רק יתאמרו בך עוד יותר, ואם תעמדי על שלך ותלחמי, אומץ זה מה שדעת, ואנחנו גדלנו בשכונת קשוחה, אין מה לעשות, היה לנו ילדי בטאפל בכיתת אינטגרציה, לא משנה, לא נכנס לזה, היה צריך להילחם על חייך מדי יום מכיתה א', וזה באמת, כאילו, אני חושבת שאנשים מאוד נוטים למסמס פגיעות שהם חווים, להעלים עין, לא להתעמת, אנשים, ואצלנו לא היה דבר כזה, כאילו, אמא שלי, היא לא נתנה לנו לברוח, כאילו, ובהכל, בהכל, אין דבר כזה, מישהו חשוב מדי, גדול מדי, אני גדלתי גם מהבחינה הזאת, גם עם זה שכאילו, שיש לי גב מאוד מאוד רחב, באמת, ביטחון מאוד מאוד גדול, בידיעה הזו שיש את, כאילו, אותה מאחורה, וגם שלהפך, אם אני חלילה לא אתעמת, או לא אגן על עצמי, או איזה, כאילו, אוי ואבוי לי, דעת, כי אז היא תחס עליי, אז כאילו, דעת, מהבחינה הזאת, זה מאוד, משמעותי, ו... דעת, יש לי ילדים, את אומרת, בקטע הזה שלה, לחשוב, ודעת, לפעמים גם, את אומרת, האם מה שאני עושה יום אחד יפגע, כאילו, האם העובדה שאני צוברת לי המון 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 אויבים, בסדר? אני יודעת את זה, בואי, אנחנו, הועברו לי המסרים האלה לא פעם ולא פעמיים, משפטים כגון, חבל, תחשבי, יש יום אחרי הלובי, וכל מיני מסרים מאוד נעימים כאלה שאני מקבלת, חדשות לבקרים, בכנסת, בדעת, אין סוף מפגשים שיש לי עם הצד השני, וזה תמיד בנחמדות, ותמיד בחיוך, ותמיד כזה, לא חבל, לא חבל.
לינור, אמרת, הזכרת יום אחרי הלובי, ודיברת באמת על דתות מסתובבות, השכר שלך היום בלובי 99 הוא משהו כמו 18-20 אלף שקל בחודש, בחברת לובי גדולה תוכלי לקבל פי 4 או פי 5. מה הסיכוי שאי פעם נראה אותך בצד השני?
מתחת לאפס. לא יקרה. אם כסף היה מניע אותי, לא הייתי עושה את מה שאני עושה. אין שום סיכוי בעולם. אני לא... שוב, כסף הוא לא מה שמניע אותי בחיים. כל עוד אני מתפרנסת זה, אני עושה משהו שהוא יותר חשוב בעיניי. שוב, אני לא חלילה מזלזלת, ואני אומרת, תודה לילדת, כל עוד שאני יכולה לפרנס את המשפחה שלי, וזה בסוף, בסוף 20,000 שקל שאני מרוויחה. אגב, התקציב שלנו שקוף לחלוטין, כולכם יכולים להיכנס, לראות אותו באתר שלנו, את המשכורת שלי, את המשכורת של העובדים, כמה אנחנו מוצאים, הכל בשקיפות מלאה, וגם מוצבע ומאושרר על ידי החברים מדי שנה. אני ממש סוף דצמבר, תכף, אנחנו עושים הצבעה על... על אישור התקציב, הכל שקוף לחלוטין, אז אני לא מתביישת גם להגיד אותו. אז קודם כל, זה, דעת, הכל יחסי כמובן, וזה מזכורת שאפשר להתקיים ממנה, כמובן שתמיד אפשר לשאוף לי יותר, אבל את יודעת, הכל יחסי, ואני חושבת שיש דברים שאת יודעת, שמעל זה אני עושה משהו שהוא יותר חשוב מהכל, אני באמת מאמינה במה שאני עושה, ואני דיברנו קודם על הקטע שאתה תגיד על הילדים שלי, ואני נלחמת כל יום, שילדים שלי יהיה, איך לגדול פה ואיך, דעת שיהיה להם סיכוי שגם אם הם לא ילדים של, ושגם אם הם לא יודעת, ושיוכלו לקנות בסופר, כי המחירים פה מטורפים, ושיוכלו להתקבל לעבודה בגלל מי שהם, ולא בגלל שהם הילדים של, ושיוכלו לקבל הזדמנויות שוות, ושיוכלו באמת להתנהל בחברה שהיא יותר דמוקרטית ויותר שוויונית, ויותר הכל, ואני חושבת שבהקשר הזה אין לזה מחיר, כאילו אני, שוב, זה משהו שהוא ממלא אותי.
אין ספק שאין לזה מחיר.
בוא נסיים בשתי שאלות, אחת שלי, אחת שלך, לינור, קצת אסטרטגיה וניהול, איך הלובי בנוי, איך צמחת מ3-4 אנשים ליותר מ20, ובעיקר השאלה הכי מסקרנת, איך מייצרים תרבות ארגונית עם אנשים שלא חוששים להתעמת עם הבוסים הכי מפחידים, ובאמת אנשים שלא חושבים איך לדלג מלובי 99 להיות לוביסטים של קוקה קולה או של בנק הפועלים.
אז קודם כל, אני חושבת שמבחינת התרבות הארגונית, מעל הכל, צוות, כל גיוס, באמת, יש משהו שאני גאה בו בלובי, זה הגיוס של הצוות שלי. יש לי צוות מדהים, אנשים אחד-אחד שנבחרו בפינצטה. דלתות מסתובבות הצד השני במרכאות, את יודעת, הבאנו אנשים שהיו בצד של השוק הפרטי והבאנו אותם לעבוד בצד הציבורי, ואני חושבת שהידיעה שאתה בא לעבוד בצד שהוא משרת את הציבור הוא מאוד מאוד חזקה, העובדה שהם יודעים שיש להם גב מלא ממני, ומה-9,000 אנשים שותנים לנו כל חודש כסף, ומהעובדה שאנחנו מקבלים המון המון תמיכה בפרטי, ברשת החברתיות, בתגובות, אנחנו באמת זוכים לתמיכה אדירה, ואתה יודע שאתה נלחם, או את יודעת שאת נלחמת עם גב, את לא, אנחנו לא עושים את זה בשביל
לא
עצמנו.
לבד.
אנחנו לא לבד, גם יודעת, כולם יודעים כמה אנחנו מרוויחים, כולם בטוחים שאנחנו לא עושים את זה בשביל, דעת, בשביל השורה בבנק, בואי. אז כאילו, באמת אני חושבת שזה משהו שאין לו תחלוף. לגבי איך בנינו את זה, אז זה נבנה, באמת, עקב בצד אגודל, אנחנו התחלנו, זה נבנה מצורך, צריך להבין שכשאנחנו התחלנו, אז באמת רק אני הייתי בשכר, וכל פעם הייתי מקבלת פניות מחקים, תגידי, יש לך נייר עמדה על נערות, על אופציות בינאריות, יש לך נייר עמדה על חוק נתוני אשראי, יש לך זה, עכשיו אני, דעת, יש מגבלות לכמה, אחת הסיבות שהצלחנו, כי אנחנו מאוד מאוד מקצועיים, ויש מגבלות לכמה אנחנו יכולים לעשות, דברים שאנחנו יכולים לעשות, ואז הבנתי, וואי, אם היה פה עוד בן אדם, היינו יכולים לעשות בכפול נושאים, ואז מתחילה להבין שכאילו, דעת, כשאת עומדת מול אנשים ואת מגייסת כסף, את מאבדת את הבושה, כי את אומרת, אני צריכה שתצטרפו, לא בשבילי, בשבילכם. אני רוצה להביא עוד בן אדם שיעבוד בשבילכם, אני לא מעלה לעצמי את המשכורת. דעת, אני הרבה שנים הרווחתי 10,000 שקל בחודש, רק עכשיו זה, דעת, בשנתיים-שלוש האחרונות עלינו, זה לגובה יותר נורמלי. אבל כאילו, אני צריכה להביא פה עוד אנשים, וככה גדלנו מאחת לשתי לוביסטיות ציבוריות, ואז לשלוש לוביסטיות, ואז לארבע, ואז אמרנו, רגע, אנחנו חייבות תמיכה של מחקר, כי חסר לנו כל הזמן.
ואז הבאנו ייעוץ משפטי.
וצריך זה, ואז הבאנו, הקמנו מחלקת מחקר. ואז ראינו שזה לא מספיק, כי אנחנו צריכות, כל הלובי, אנחנו צריכות גם כאילו, חייבים גיבוי משפטי. אז איך קמנו מחלקה משפטית? אז זה נבנה ככה, באמת, עקב בצד
הגודל. והיום אתם 15...
היום אנחנו 15 במשרה מלאה, יש לנו עוד חלקים, גם סטודנטים במלגות ובמשרות חלקיות, פלוס באמת פעילים רבים, ושעוד דבר על מתנדבים, זה באמת, אנחנו מגיעים כבר לכמה עשרות טובות. ואני חושבת העובדה הזאת שכאילו שום דבר לא היה קורה, לולא צוות באמת מעולה ומצוין שיש לי, של אנשים שהם מסורים למטרה ועובדים מסביב לשעון בשביל משהו שהם מאמינים בו, וזה, אין לזה תחליף. אני, את יודעת, המסירות למטרה היא דבר שממלא אנשים, כאילו, וגרמתי, הנה, מנהלת החלקה משפטית, הצלחתי להביא מישהי שהיא בוגרת ייל עם דוקטורט במשפטים, עבדה 3 שנים בשין אורביץ אצל אלכס הרטמן, הנתיגטור מספר 1 בישראל, הבאת אותה לנהלת המחלקה המשפטית של הלובי, כי זה לעשות הרבה טוב.
לינור, תודה רבה שבאת לאולפננו, וענת ואני רשמנו פה בפנקסנו הווירטואלי את ההתחייבות המוקלטת שלך, שבשום מצב לא תעברי לצד של הטייקונים, אז מבחינתנו הג'וב היחיד שאת יכולה לעבור אליו זה להיות שרת האוצר. שאר הדברים לא יתקבלו פה בעין יפה.
או עיתונאית בדמרקר.
התכוונים. שמחה, מה שנקרא רגועה. ישנה טוב בלילה.
תודה רבה, לינור. תודה. בעצם גיא, בשנה האחרונה הבאנו לא מעט אנשים כמו לינור, שאזרחים שמחליטים לעשות את השינוי מלמטה, וכמה שזה קשה ויכול להיות מאתגר, יש מזה משהו מאוד מעודד כאזרחים, שיכול להיות שהשינוי דווקא לא יבוא מלמעלה, אלא השינוי שאנחנו כך מצפים לו יבוא מלמטה.
כן, ענת, כדי ששינויים יבואו מלמעלה, ומשם הם באים בסופו של דבר, צריך מישהו שיעבוד מלמטה, ולדעתי לובי 99, הוא אחד הארגונים החברתיים הכי חשובים שקמו בישראל אחרי המחאה החברתית. מה שמאוד ייחודי לארגון הזה באמת, שהם הולכים לעסוק בנושאים שאף אחד לא רוצה לגעת בהם. יש מאות ואלפי גופים חברתיים בישראל, אבל בנושאים האסטרטגיים, בנושאים שיש להם השפעות רוחביות אדירות, אף אחד לא רוצה לגעת, גם בגלל שזה האנשים הכי חזקים, הכי מפחידים ששולטים בעיתונות, וחברה אזרחית תלויה גם בחשיפה תקשורתית, וגם בגלל שהם הולכים על הבנקים ועל המוסדות הפיננסיים. אז מי שבאמת הולך גם על תקשורת וגם על פיננסיים, באמת צריך לקחת בחשבון שיש לו אויבים מאוד מאוד חזקים. ולכן מה שהם הצליחו לעשות בשש שנים האחרונות הוא מאוד מרשים. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר ולאמיר פקטור. תודה רבה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.